יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. התורה אומרת לנו, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ויקהלו על משה ועל אהרון. הם יצאו למחלוקת עם משה ואהרון. מה הביא את קורח לחלוק על משה? רדיפת הכבוד. הוא ראה שבן דודו אליצפן בן עוזיאל קיבל כבוד ונבחר כנשיא, וראה בזה פגיעה בכבודו שלו, כי לפי דעתו הוא היה צריך לקבל את המשרה הזאת. והרדיפה אחר הכבוד הוציא אותו מהעולם, כמו שכתוב בפרקי אבות, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אדם שכרוך אחר הכבוד, באותו רגע שהוא חש פגיעה בכבודו, עלול לעשות מעשים אשר לא יעשו. כפי שאנחנו רואים בפרשתנו על קורח. וכפי שאנחנו רואים בתורתנו הקדושה, בפרשת המקלל. שם כתוב, ויצא בן אישה ישראלית, ויקוב את השם, ויקלל. איך אדם מגיע למעשה חמור כזה, לקלל רחמנא ליצלן את הקדוש ברוך הוא? ועוד באותו דור דעה, שזכו לראות עין בעין את הניסים והנפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, ויצא בן אישה ישראלית, מאיכן יצא? מבית דינו של משה יצא מחויב. היה בבית דין ויצא מחויב. כי הוא רצה לנטוע או לא בתוך מחנה דן, והם אמרו לו, מה אתה עושה כאן? אמר להם, מה זאת אומרת? האמא שלי מבני דן. אמרו לו, אבל בתורה כתוב, איש על דגלו באותות לבית אבותם. בית אבותם לפי אבא. ולכן פסקו שהוא לא יכול להיות שם. הוא חב פגיעה כזאת בכבודו, ועל זה יצא הגידוף כלפי מעלה. רואים מכאן שאדם שפוגעים בכבודו, הכבוד הוא כל כך חשוב, שברגע שהוא חושב על כבודו, הוא לא מסתכל על שום דבר, עלול לעשות את המעשים הכי גרועים. המסילת ישרים נותן דוגמה כמה חמדת הכבוד יכול להכשיל בני אדם. ואחד הדוגמאות הוא מירבם בנבט, שבעבור תוות כבוד נטרד מן העולם. מה היה עם ירבם? ירבם בנבט נבחר להיות מלך על כל עשרת השבטים. כמו שכתוב, כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתת לך את עשרת השבטים. אז מה רע? אתה מלך על עשרת השבטים, רוב עם ישראל. אלא, ויאמר יריבום בליבו, עכשיו תשוב הממלכה לבית דוד. למה? כי בזמן שעם ישראל יעלו לרגל לירושלים, ושם ההלכה היא שמי יושב בעזרה? רק מלכי בית דוד. זאת אומרת, רחבעם מלך יהודה הוא יישב, ואני ירבעם מלך ישראל יעמוד, וכל העם יראה שהוא מקבל את הכבוד ואני לא. לכן מה הוא עשה? ירד מאיגר רמה לבירה מקטה, עשה שני עגלי זהב, ומה הוא אמר? אמר לעם ישראל, רב לכם מעלות ירושלים, אתם לא צריכים לעלות לירושלים. הנה על העגלים האלה של זהב אמר, אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ושם עגל אחד בבית אל ועגל אחד בדן. לקח כהנים לא משבט לוי, בדה חג חדש בראש חודש חשבן. תשמעו רבותיי יקיריי, ירבעם מעמיד עגלי זהב, מעמיד כהנים בממות, בודה חג מליבו, חוטא ומחטיא את הרבים. כל זה למה? שמה ייפגע הכבוד שלו בירושלים, שהוא יעמוד ומלך יהודה יישב. תאוות הכבוד השתלטה על ירבעם באופן מוחלט, עד כדי כך, שאפילו הוא ראה ניסים ומופתים, זה לא הזיז אותו ממעשיו. זה היה בזמן שהוא הקריב ביום החג שהוא בדה על המזבח עולה וזבחים, והנה הגיע עידו הנביא, הגיע למקום הפולחן, ובפיו נבואה שלא נעמה לאוזני המלך, והנביא נתן מופת שנבואתו היא אמת, ככתוב, ונתן ביום ההוא מופת למור, זה המופת אשר דיבר השם, המזבח יקרה ונשפח הדשן אשר עליו. אז תראו שאני דובר אמת. וכששמע את זה ירבעם, כתוב, וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח למור, הוא נתן הוראה עם היד ככה, תפסו אותו, תתפסו אותו. באותו רגע התייבשה ידו, הוא לא היה יכול להחזיר אליו, ובאותו רגע המזבח נקרע ונשפך הדשן, בדיוק מה שאמר הנביא. רבותיי יקירה, ידו של המלך יבשה, דברי הנביא מתקיימים, המזבח נקרע, הדשן נשפך. ניתן לחשוב ברגע כזה שהמלך ירבעם השתכנע, יתוץ את אליליו, ישוב בתשובה. אבל הדברים האלה לא זיהזו את ליבו. הוא מבקש מהנביא שיתפלל עליו, שידו תשוב אליו. וכך עושה הנביא, ויחל איש אלוקים את פני השם, ותשוב יד המלך אליו. וכתוב אחרי זה, ותהי כבראשונה. אומרים חז"ל, מה פירוש ותהי כבראשונה? המשיך להיות כמו שהיה, המשיך להקטיר קטורת לעבודת כוכבים. איך ייתכן הדבר הזה? כל המופתים הללו, וירבעם עוד עומד במורדו, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים. אלא מאזינים יקרים צריכים להבין, שירבעם לא בא לידי עבודה זרה מחיסרון אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא בא לזה מתוך חמדת הכבוד. היא הניעה אותו לעשות את מה שהוא עשה. וממילא כל ההוכחות שבעולם לא יעילו. למה? כי אין בהוכחות ובמדידות שהוא ראה כדי לרפא ולטפל בשורש הבעיה. וכל עוד ששורש תאוות הכבוד קיימת אצלו, אז הוא כעיוור באפילה שנשלט מכוח תאוותו. יותר מזה, מאזינים יקרים, אחרי כל זה, בורא העולם שרוצה בתשובת עמו ישראל, אומר לירבעם, תחזור בך, תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אולם ירבעם, שהוא נגוע בתאוות הכבוד, מה הוא עונה לקדוש ברוך הוא? הוא שואל מיד, מי בראש? מי הולך ראשון? מי מקבל את הכבוד ראשון? ענה לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. דוד המלך, בן ישי. אומר ירבעם, יחי, אם זה ככה שהוא מקבל את הכבוד, אני לא בעיני, אני לא רוצה. ונטרט מן העולם ולא חזר בתשובה ונשאר, חז"ל אומרים שהוא אחד מאלה שאין לו עולם הבא, חוטא ומחטיא את הרבים. אותו דבר אנחנו רואים בפרשתנו. קורח, שהיה אדם גדול, אבל מפני הכבוד שהוא רצה להיות נשיא ולא קיבל, נאבד הוא וכל בני ביתו וחורבן לכל הסביבה שלו. אותו דבר אנחנו רואים אצל קין. קין בנו של אדם הראשון, הוא היה איש יפה נפש, אומרים חז"ל, שמרוב חמלתו על בעלי החיים, סלדה נפשו לשחוט אותם, וגם לא להקריב אותם קורבנות. אותו קין שמרחם על בעלי חיים, ברגע אחד נהפך להיות רוצח שרצח את אחיו אבל. וכל זה למה? בגלל כבוד. לאחר ששעה השם למנחת אבל ולמנחתו לא שעה, כבודו נפגע, כולם ראו שאבל אהוב על הקדוש ברוך הוא והוא לא, ובגלל זה קם ורצח את אחיו. באותו דבר מאזינים יקרים רואים אצל המן הרשע, שבגלל שמרדכי לא השתחווה לו, הוא מוכן להשמיד, להרוג ולאבד את כל כלל ישראל ביום אחד, אף על פי שכל העולם משתחווה פה, רק אחד לא משתחווה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אבל כל העולם משתחווים לאמן, לא חסר לו הטיפת כבוד, למה מרדכי לא משתחווה? לעומת זה, אנחנו רואים את הכוח של משה רבנו. מה כתוב על משה רבנו? ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. והיסוד של כל הצדיקים בכל הדורות זה הבריחה מהכבוד. כל הבורח מהכבוד, הכבוד בורח אחריו, רץ אחריו. אני השתתפתי בפגישה בין אדמו"ר מלילוב, זכותו יגן עלינו, לבבא סאלי, זכותו יגן עלינו. זה היה בזין אדר בנתיבות. שתי הצדיקים דיברו על המעלה של ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה. ואז הסבירו ודיברו שבכל הדורות, כל הכוח של הצדיקים, זה היה הענבה, ההפך מהכבוד. תלמידי הבעל שם טוב מסבירים על מה שכתוב אצל יוסף. כתוב שמה שיוסף אמר לאחים שלו, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם. לכאורה זה תמוע. יוסף הצדיק שעמד בכל הניסיונות ועמד בצדקתו, שולח הודעה כזאת לאביו, והגדתם להביא את כל כבודי, לספר על הכבוד שיש לו במצרים. מזה הוא מתפאר. אומרים תלמידי אבל שם טוב, הכוונה היא שהוא אומר לאבא שלו, אני סובל מהכבוד, אבל את הכבוד הזה אני לוקח כדי שאני אוכל לעזור לכם, לעזור לאנשים. אני סובל את הכבוד כדי שאתם, המשפחה, וישלכן אלוקים לפניכם, לשום לכם שירית בארץ, ולהיות לכם לפליטה גדולה. אז בשביל עם ישראל, בשביל אבא, בשביל כל המשפחה, אני מוכן לסבול. ידוע הסיפור שחפץ חיים והרבי מגור, האמרי אמס, נסו לכנסייה הגדולה במרימבט. ורואים תמונות שהאם רמס עומד ברכבת, ובכל תחנה אלפי אנשים באים לקבל אותו, ואת החפץ חיים לא רואים בהתחלה. ואחר כך בתחנות הבאות רואים בחלון אחד את הרבי מגור, ואחד את החפץ חיים. מה היה הסיפור שם? הגר רב עמד בחלון, והוא ראה בכל תחנה אלפי איש מגיעים, והחפץ חיים לא קם. אמר לו, כבוד הרב, כל העולם בא לראות, באים לראות את החפץ חיים, באים לכבודך, רוצים לראות אותך. ענה לה חפץ חיים כך, שכל התאוות של העולם הזה, אין להם שום משמעות בעולם הבא. לא מתחשבים, לא מדברים, לא חושבים עליהם. הדבר היחידי שיכול להוריד מהזכויות של עולם הבא, זה הכבוד שמקבלים בעולם הזה. כי כבוד זה דבר רוחני, נפשי, יש לזה איזשהו קשר עם רוחניות. ואני לא רוצה להפסיד את העולם הבא, בגלל הכבוד שאני אקבל פה, לכן הוא לא קם. ענה לו האם רמס הרבי מגור, כדאי שיהודי ייהנה להפסיד עולם הבא. אנשים באים רוצים ליהנות לראות את הרב. לכן מיד קם החופץ חיים ואמר למען עם ישראל אני מוכן לוותר וקם. אבל זה הנקודה של כל הצדיקים. מסופר שבשנת תקוף למד זין, עלה לארץ ישראל הרב הקדוש רב מנחם מנדל מביטפסק, זכותו יגן עלינו, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. ועלו איתו אז כ-300 איש. בעת הפלגה בים היה רוח שערה, וגלי הים אימו להפוך את האונייה כל יושביה. היה פחד נורא. נעמד הרב הקדוש מביטפסק על סיפון האונייה, הרים עיניו ונשא תפילה לשמיים, וכך הוא אמר, תשמעו, ריבונו של עולם, אתה יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, רק אתה יודע כמה איסורים קשים עברתי בעת שהריפו עליי שפחים וכיבדו אותי בכבוד מלאכים טרם עלייתי לארץ ישראל. והייתי מוכן לסבול את הכל בשביל כבוד ארץ ישראל. והכי לתאר בפרוטות, כשבאתי להיפרד מהרב הקדוש, רב פנחס מקוריץ, הכריז ברבים, תנו כבוד למלך ישראל. שבאו, שמעו, איפה שעברתי, קראו לי מלך ישראל, כבוד שאי אפשר לתאר. המאור עיניים התריח את עצמו, לכבד ולרבץ את הבית לכבודי. אומר הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מביטפסק לקדוש ברוך הוא, האיסורים הללו גברו עד שמי מרום, ובכל זאת סבלתי אותם לכבוד ארץ ישראל. ועכשיו שאנחנו קרובים לארץ ישראל, אתה רוצה להטביע אותנו בים שלא נזכה? מיד נח הים מזעפו, והם המשיכו את דרכם לארץ ישראל בשלום ובשלווה. פחד פחדים. מצד אחד רואים פה, כפי שאמרנו קודם, את אלה שרודפים אחרי הכבוד מוכנים לצאת מהעולם, להישאר לא פה ולא שם, לדורון עולם בשביל רדיפה אחרי הכבוד, ומצד שני, הצדיקים שכבוד דוקר אותם, הם סובלים, רואים בזה ייסורים. למה? כי הם מבינים שהיסוד של החיים הוא הענווה להיות בטל, אני עין, איך אומר משה רבנו? אנחנו מה? אנחנו כלום. אנחנו בטלים לקדוש ברוך הוא. אז נלמד מזה לכל הפחות לנגוע, איך אומרים, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, לנגוע בנקודה הזאת, להתרחק מלחפש את הכבוד, ולהשתדל לחיות בענווה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. אומר רש"י, מה הפירוש ויקח קורח? מה הוא לקח? לקח את עצמו לצד אחד לחלוק על משה רבנו. וכך מתרגם אונקלוס את המילה ויקח ואת פלג. התפלג, מחלוקת, נחלק. יחזיק במחלוקת. המחלוקת הזאת באה לו על ידי קינה, שהוא התקנה בליצפן בן עוזיאל, כמו שאמרנו, שמשה רבנו מינה אותו לנשיא בני קהת, והוא חשב שזה מגיע לו, והוא הקינה הזאת הביא אותו למחלוקת. וזה הגיע עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין קופטט, והיא כך קורח שלקח מקח רע לעצמו, כך אומר ריש לקיש. מה זה והיא כך? הוא קנה מקח רע, בין יצר, בין שירתיח שיחיז עליו את כל העולם כשמש בצהריים, יצר מלשון צהריים, בין כהת, בין שעיקה שיני מולידיו, שגרם בושה לאבותיו שהתביישו במעשיו, בין לוי, בין שנעשה לוויה בגיהנום, שירד לגיהנום בליווי גדול של כל הדתו. אז לאן הגיע קורח? למצב נורא להכיס את העולם, שהאבות התביישו ממנו, הכל בגלל המחלוקת. וכך כתוב במסכת אבות, אמר רב אלעזר הכפר, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ויש לדקדק מה הלשון מוציאים את האדם מן העולם. הוא יוצא מחובתו בעולם. החובה שלנו בעולם לחיות באחדות, לוותר אחד לשני, לשמוח בהצלחת חברו. והאיש הזה קורח על ידי הקינה, והקינה בכלל מוציאה את האדם מן העולם, מן היישוב, מוכן למחלוקת נגד משה רבנו, אפילו שהוא רואה שהוא איש אלוקים, מוכן לכל. בספר חסידים מובא מעשה באישה אחת שהיה לה קינה לשכינה שלה, ומהקינה הזאת התחיל מחלוקת, להתקוטט על כל דבר קטן. והיא היום, והאישה הקנאית הזאת חלתה מאוד עד שהגיעה לשערי מוות. כשהיא שכבה על ערש דווי, היא ביקשתה לקרוא לשכינה שלה כדי לבקש ממנה סליחה טרם מותה. כשראתה החולה את שכינתה צנועת נפשה שנכנסת אליה, היא ביקשה שהיא תבוא. ביקשה ממנה החולה להתקרב אליה. ברגע שהתקרבה למיטה, החולה הזאת עזרה כוח, התרוממה מהמיטה, חיפקה את שכנתה, ולפתע פתחה את הפה שלה ונקסה באכזריות בפנים שלה. נתן לה ביס בפנים. ואז מה היא אמרה? כעת, לאחרי שהצלחתי להגשים את הנקמה שלי, אני כבר יכולה למות. רואים מה היום ונורא כוחה של הקינה, וכמה היא מסוגלת להוציא את האדם מן העולם אפילו ברגעיו האחרונים. מאזינים יקרים על הפסוק בפרשתנו, ויעלו מעל משכן קורח דתם ואבירם, אומר רש"י, בואו ראי כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אינם עונשים אלא עד שיביא שתי שערות. בית דין של מעלה אינם עונשים עד גיל 20 שנה. וכאן, אצל קורח, עבדו אף יונקי שדיים. אפילו ילדים קטנים נעלמו. וצריך להבין מדוע אנחנו מוציאים שבמחלוקת, אפילו הילדים קטנים משלמים ונאבדים. על הפסוק, בדברים חפתת, פן יש בכם שורש פורה ראש בלענה, אומר הרמב"ן, כך הוא אומר, פן יש בכם שורש רע שיפרח ויסגה, ובימים הבאים יוציא פרחים רעים, כי האבא הוא שורש והבן נצר, ומשם יצאו שורשים רעים. זאת אומרת, חז"ל קבעו שמה שקורה בבית אצל ההורים, יש לפעמים מידות כאלה שזה נכנס לילדים. הם קבעו שאם האבות הם בעלי מחלוקת, ודאי שהילדים שגדלו על פי המחלוקת, גם הם יהיו בעלי מחלוקת. ולכן קבעו שמוטב לא עלינו שימותו זכאים ועל ימותו חייבים. וזה העומק בדברי רש"י בפרשתנו, בואו ראי כמה קשה מחלוקת. תראה כמה קשה המחלוקת, עד איכן מגיע הרעל של המחלוקת, הארס, שזה נכנס גם בילדים, ורחמנא ליצלן ילדים קטנים גם משלמים על זה. לכן מאזינים יקרים, צריכים ללמוד מהפרשה כמה צריך להתרחק מהמחלוקת כמתחבי קשת. כמה צריכים לדאוג שבבית תהיה רגיעה, יהיה שלום, ואז רואים נחת, ואז רואים ברכה. כי המחלוקת לחיורה בהתחלה נראית כזאת כאילו מתוקה, אני אנקום, אני אעשה, אבל בסוף משלמים על זה ביוקר, כמו שאמרנו. התורה מספרת לנו שמתהו של אהרון פרח שקדים, לרמז כי כשם שהשקד בהתחלה הוא מר ובסופו הוא מתוק, כך אותו דבר בהתחלה קשה לאדם לוותר על המחלוקת. נראה לו טוב, אני אצליח, אני אנקום, אבל הוא צריך לדעת שאפילו בהתחלה יהיה מר, יהיה לו קשה, אבל כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו. בסוף יצא למתיקות, יהיה לו שלום ושלווה בבית, אם הוא יוותר על מחלוקת, אלו יתעסק עם מחלוקת, והעיקר הוא ויתור, ויתור. באים אליי הרבה אנשים, תן לי ברכה לשלום בית. אני אומר לו, שלום בית, אתה יודע מה הברכה? לוותר. לסלוח. לא להחזיק בלב. הייתה ישיבה גדולה שפרצה שם מחלוקת. ראש הישיבת מיר, הגאון רב אליעזר יהודה פינקל, זכר צדיק לברכה, קרא להם ואמר להם, תדעו לכם, היה ישיבה גדולה, אני לא רוצה להזכיר את שמה, בחוץ לארץ. הייתי שם, היה מחלוקת. לא עלינו כל בעלי המחלוקת, רחמנא ליצלן, נפטרו לפני זמנם. היה שם חורבן. וכך כותב הרמב״ם, מאזינים יקרים, תשמעו את הלשון של הרמב״ם בצוואה שלו לבנו. כותב לו ככה, אל תשתקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה את הגוף והנפש והממון. ראיתי לבנים שהשחירו, אנשים שהיו לבנים השחירו מהמחלוקת. משפחות נספו. שרים הוסרו מגדולותם. ערים גדולות נתעררו. ואנשי אמונה עבדו. כל זה בגלל המחלוקת. לכן, אומר הרמב״ם, תסנו את המחלוקת. תברחו ממנה, וגם אל כל שאר פסחכם, תודיעו להם, שאם הם רוצים להציל את החיים, יתנקרו ורחקו מקרבכם את כל המחלוקת, פן רחמנא ליצלן, תספרו בכל חטאתם. השלה הקדוש אומר, ובוודאי הגרוע שבישראל מוכן לסבול ארבע מיטות בדין, לא לעבוד עבודה זרה, ואיך לא יכבוש את עצמו מלעשות מחלוקת שהוא קשה מעבודת כוכבים. מסופר כאשר פרצה מחלוקת ברדין, איפה שהחופץ חיים היה גר, היה שם מחלוקת בעניין חברה קדישה, אנשים היה להם טענות על החברה קדישה, הלכו והקימו חברה קדישה החדש. כשנודע הדבר לחופץ חיים, עלה לבימה לדרוש לפני הקהל, מה הוא אמר להם? נער הייתי וגם זקנתי וראיתי עיירות שנעקרו בגלל המחלוקת. החפץ חיים פרץ בבכי סוער וזעק, כל מי שמחזיק במחלוקת עובר עליו דאורייתא, שכתוב בפרשתנו, ולא יהיה כקורח ועדתו. צריכים לדעת, מאזינים יקרים, שהמחלוקת מעוות את האמת. כפי שרואים בפרשתנו, קורח ועדתו אומרים למשה רבנו ולאהרון הכהן, מדוע תתנעשו על קהל השם? התורה הקדושה בורא עולם מעיד על משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם על שאר פני האדמה. דווקא בעניין הזה אתה אומר לו, מדוע תתנסו? והנה משה רבנו מלמד אותנו כמה צריך להתרחק מהמחלוקת. כפי שנאמר בפרשתנו, וישלח משה לקרוא לדתם ולאבירם. כותב הכתב סופר רב שמעון סופר, זכותו יגן עלינו, אומר, נדמה, נחשוב מה הולך פה, במי מדובר פה? דתם ואבירם בעלי מחלוקת, שסיכנו את חייו של משה לפני שהוא ברח למדיין. הם העלילו והעליבו את משה ואהרון בצאתם מארמון של פרעה. הם הפעילים הראשיים בדת קורח. הם אומרים למשה רבנו, מה הם אומרים? חמן על אצלם. מה אומרים להם? המעט כי לתנו מארץ זבת חלב ודבש למתנו במדבר. הם קוראים למצרים, ששם עבדו בפרך, הרגו את הילדים, פרעה רחץ את בשרו מדמה. מה הוא אומר? הוא קורא לזה ארץ חלב ודבש. ככה מאפתים את האמת. אותם דתם ואבירם שמדברים כך, ובכל זאת משה שולח לקרוא לדתם ואבירם בתקווה שישפיע עליהם, שנטשו את דרך המחלוקת. ולבחור בדרך השלום, כי הם מחזיקים במחלוקת. ומשה רבנו הולך אליהם, מוותר על הכבוד. ובכל זאת, הם לא שומעים. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? ללמוד שאדם צריך לעשות כל מאמץ לא להחזיק במחלוקת. ללמוד ממשה רבנו שהלך לפתחו של דתם ואבירם. וחז"ל אומרים לנו שבזכות זה שהוא הלך לפתחו של דתם ואבירם, זכה להציל ארבע צדיקים מדינה של גיהינם. שלושה בני קורח ואון בן פלס. כי בשעה שמשה רבנו בא אליהם, כבשו פניהם בקרקע, ובאותו זמן בלב שלהם הם חזרו בתשובה. ועל זה אומר דוד המלך, רחש ליבי דבר טוב, עם הלב שלך, אותו רגע חזרת בתשובה, אז זכה משה שעל ידו נתגלגלה זכות להציל את הארבע נפשות האלה, על ידי שהוא לא רצה להחזיק במחלוקת. לכן רבותיי יקיריי, צריכים לדעת, עכשיו בעת כניסת שבת קודש פרשת קורח, עכשיו לקבל עלינו את הנקודה הזאת, לא יהיה כקורח ועדתו. נהיה נקיים מהמחלוקת, מהקינה, מהשנאה, מהרדיפה אחרי הכבוד. ואת כל זה עושים בכוח התפילה. כמו שרואים, דוד המלך ביקש מהשם, לב טהור ברא לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. ובירושלמי יש תפילה, יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותיי, שלא תעלה שנאתנו על לב אדם, ולא שום שנאה אדם תעלה על ליבנו, כי צריכים רחמי שמיים לנצל מזה. החפץ חיים זכותו יגן עלינו כותב בספרו שמירת הלשון, מה הוא כותב? להיזהר מהיצר הרע שנברא על ידי דתם ואבירם, שהם אביהם של כל בעלי המחלוקת, ולראות את הסוף שלהם וללמוד מזה, שאנחנו ניזהר, ובזכות שאנחנו ניזהר מהמחלוקת, והעיקר לדעת שהכל מן השמיים, הכל מה מגיע לך כבוד, תקבל את זה. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז אתה תקבל את הכבוד. וכך היה אומר רב שלום כמסביל, יהודי שחי מתוך אמונה, אינו פוגע בשום בריאה בעולם, ואינו נפגע משום בריאה שבעולם, לא ברוח ולא בגשם, כי הוא יודע שאין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו במלוא נעימה. לכן רבותיי יקיריי, עכשיו נקבל על עצמנו רק לחפש את השלום, לחיות בענווה ובשמחה, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.